ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עדיין בסעיף ממזית. ראינו שם שאמר חבר ש-4,500 שנה הם השנים שאנחנו מונים כיום מבריאת העולם, ופירוטה מבואר מחיי אדם ושת ואנוש עד נוח, אחר כן שם ועבר עד אברהם, ואחר כן יצחק ויעקב עד משה, ואלה לפי דבקותם לב אדם וסגולתו. ולכל אחד מהם בנים כקליפות, ולא דמו לאבות, ולא התחבר בהם עניין אלוהי, ונמנע מעניין השנים באלה האלוהים. והם היו יחידים לא קהלים, עד שהוליד יעקב 12 שבטים, כולם ראויים לעניין האלוהי. והחלה האלוהיות להימצא בקהל. ובהם עניין השנים. אנחנו קיבלנו ממשה מניין מי שקדמה, ויודעים מה שיש ממשה עד עתה. אז דיברנו קצת על הסעיף. עכשיו אני רוצה להעריך לכם קצת בנושא של עניינה של ההיסטוריה. כן.
אפשר לשאול מה זה בין סגולה ולב? מה זה?
כן. אז באמת לפני מה שאני רוצה לעשות, אז אין לפי דבקותם לב האדם וסגולתו. פירוש המילה סגולה בספר הכוזרי, אנחנו עוד נעריך בזה, לא פה, במקום ששם כיפות, זה נכון, זה דבר ראשונה שהוא מזכיר את המושג הזה. ומכל מקום, כמו שאמרנו, רבנו זורע זרעים, והוא בהמשך עוד פעם זורע זרעים, בסוף מפתח אותם. בסעיף נקמה, בסעיף צדיקי, שם תהיה אריכות גדולה בנושא הזה. באמת, סעיף צדיקי אולי זה הסעיף הכי מרכזי במאמר ראשון. צדיק זין. שם מתבררת הסגולה. אבל פה הוא כבר זורק את זה. לפי דבקותם, אלה לפי דבקותם, הם לב האדם וסגולתו. פירוש המילה סגולה, מצד אחד זה מילה נורא מפורסמת ומוברכת בפי כל, כולם משתמשים בה, ובאמת. מי לא מכיר את המושג סגולת ישראל, ומי המציא את המושג סגולת ישראל? זה באמת רבנו. תגידו לא נכון, זה משה רבנו. כי אם שמעו בקולי, ושמעתם את בריתי, וייתם לי סגולה, מכל עמי, קראנו רק פרשת יתרו, התיאור כעם סגולה עוד חוזר 2-3 פעמים בספר דברים. אז זה כתוב תורת משה, כן, אבל הדבר המיוחד הוא לקח את המילה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שגם מי שלא מבין גדול בספר הכוזרי, רק יש לנו איזו התרשמות בסיסי, אז אני חושב שאם הוא יבוא, אם הוא יישאל על מה הרעיון המרכזי של ספר הכוזרי, אני חושב שהתשובה היא תהיה לא רחוקה מה... כל פנים, מי שיבוא ויגיד, זה שעם ישראל הוא עם סגולה, וזה הדבר הכי מרכזי בכל ההתגלות האלוקית, אז אני חושב שלא ימצאו הרבה שיגידו שזו תשובה לא נכונה. והסגנון הזה סביר שהוא ימצא בפי הרבה, כי כולם יודעים. אומנם, אם תשאל את האנשים מה זה סגולה, אז התשובה שהיא רגילה בפי כל, סגולה זה סגולת ישראל. אז מה זה סגולת ישראל? סגולת ישראל זה הכוונה שגם ישראל שחטא, ישראל הוא. אני חושב שאולי לא יודעים את זה, אבל לכן יודעים את זה, אבל הדברים הידועים של שפת אמת, מה שהוא מסביר שם, בהושענא רבה, מדוע דווקא בערבות, אנחנו חובטים בערבות, כי זה דווקא, אלה שאין בהם לא טעם ולא ריח, זה דווקא, זה מה שמעניין אותם. שם יתגלה משהו אלוקי מיוחד. שם יתגלה מה שיגיד, כן, האמת היא שהתשובה הזאת שכולם אומרים אותה, על אף ש... אני אומר עוד פעם, שאם תשאל את כולם מי המציא את הרעיון הזה, זה יגידו רבי יהודה הלוי, אז אתה תמציא, הוא זה שאת המטבע הלשונית הזאת של משה רבינו, ביסס בתור יסוד, מרכזי, שיטה, גרעין, שהכל מתרחב ממנו. הוא עשה את המושג הזה, סגולת ישראל, כמושג כל כך יסודי בעיקרי אמונת ישראל ותורה. וכולם חושבים ש... ש... המושג זה סגולת ישראל, שבאמת היא נמצאת במוחות של כולם, למרות שהם לא יודעים את זה, היא נמצאת מהשפעת החסידות, יותר מאשר מהשפעת הבנת דברי הכוזרי. ומסבירים, כמו שהסברתי, כמו שהתחלתי להסביר, כמו שיש הרבה מאוד בחסידות, שככה מסבירים, היהודי הקדוש, בקיצור הרבה, שעניין של סגולת ישראל, כלומר, תכונת החיים המיוחדת של, ופה תבוא הגדרה מאוד מפותחת, במקום שהיא תימצא, אצל לא בבני אדם הם לא מסוגלים להסביר שום דבר בצורה מפותחת, אבל מכל מקום, אם תבוא הסברה, אז תבוא הסברה כזו של תכונת החיים העצמית של עם ישראל, שנמצאת בסתר נשמתו של כל אדם ישראל, שיהיה מה שיהיה, יעשה מה שיעשה, הוא לא יכול למחוק את תכונתו האלוהית הזו. וזוהי סגולת ישראל. אז אתם מבינים שהרצאת הדברים שלי באה להגיד לא כך. זאת אומרת, אין כוונתי להגיד שהרעיון הזה הוא לא נכון, אלא כוונתי לומר שהרעיון הזה הוא לא נכון. זאת אומרת, אם חושבים שזה פירוש המושג סגולת ישראל בספר הכוזרי, אז זה טעות. כי פירוש המילה סגולת ישראל בספר כוזרי זה כמו שעוד הרבה ראשונים משתמשים במילה הזאת, זה משמעות של אוצר יקר, כמו אבן סגולה, דבר נפלא, דבר, או לפעמים משהו בעל איזה ערך פלאי, משהו יש כמו לא רחוק, אתם מבינים? כמו שאומרים, יש סגולס כאלה, זה סגולה, לקרוא זוהר זה סגולה הנשמה. אז הסגולה אצל רבנו, זאת אומרת, דבר בעל ערך מופלא, יקר, אלוהי, פלאי, כמו בני סגולה. נקדם תהליכים, אין כוונתי לומר שמבחינה רעיונית חולק רבנו על מה שכולם יודעים. הוא לא חולק מבחינה רעיונית, זה נכון, והוא יבורר שבאמת יש תכונה עצמית בקהל ישראל, תכונה אלוהית, והיא נמצאת בסתר נשמתו של כל אחי יחיד, וגם אם הוא ישראל שחטה ישראל, זה הכל נכון. אבל פירוש המילה, אני עכשיו מסביר שיש פה מחלוקת סמנטית. מבחינה סמנטית, פירוש המילה סגולה, אז... בניגוד לאנשים שהם ככה אומרים מילים וככה מתכוונים באופן כללי, כשרבנו מדבר, משתמש במילים כמו כל תלמידי חכמים, הם מתכוונים למה שמדברים, ובדיוק. ופירוש המילה מבחינה סמנטי, זה מה שאמרנו. יכול מאוד להיות, וזה בהחלט כך, שתכונה מופלאה של עם ישראל היא סגולה. זאת אומרת, התכונה האלוהית של עם ישראל היא סגולה. זאת אומרת, היא דבר יקר, היא דבר מופלא, היא דבר פלאי, דבר אלוהי, בסדר. אבל פירוט שהמילה סגולה זה הדבר היקר והנפלא של העניין. סגולת האדם, זאת אומרת, הדבר הכי יקר, הכי מופלא, הכי חשוב, אוצר טוב. עד כאן לפירוט שהמילה סגולה. לב, לב. זה קרוב מאוד למה שאתם חושבים כאשר אתם שומעים את המילה לב. לב זה מרכז כוחות הנפש, מרכז החיים. אז שפה יש את התואר, את הסופרלטיב, את הביטוי המיוחד הזה שנקרא לב האדם, זאת אומרת, מרכז החיים של האדמיות. לב האדם, האדם זה mankind, זה האנושות, כוח החיים האדמי, והוא מתפשט על פני כל האנושות, ויש את הלב. מה שכוח החיים מרוכז בו, הוא פועם בו, הוא מחיה מתוכו את כל העברים כולם. אז לפי דבקותם, כל הדמויות האלה, אדם, עד נוח, אחר כך מנוח עד אברהם, עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם, הם תהליך התבררות, באמת, באמת, פה, באמת, אולי אם הייתי קונסיסטנטי עם צורת ההרצאה שלי, הייתי צריך לעשות לכם סיור כבר מהנקודה הזאת, על הסגולה בלב, ההתבררות, בכל המקומות שרבנו עוד ידבר את זה להלאה, ומשום מה אני לא. אז אני משאיר את זה להמשך. אני פשוט חושש שאני אגמור לכם את הספר לפני שנגיע נשאיר משהו למקומות המרכזיים. מאחר שהם לא כל כך רחוקים, אתם מבינים? עשיתי לכם סיורים על מה זה ראייה, כי עד שאתם תגיעו למאמר רביעי, בלימוד ביום, בבקיאות כבר קראתם את זה מסתם 3, 4, 5, 10 פעמים, כן. אבל מבחינת לשים לב, בעיון, אז מאחר שזה רחוק, אז אני רשיתי לעצמי. זאת אומרת, חשבתי כראו. אז על כל פנים, באמת מתכוון פה רבנו שיש מהלך בירורי, דיאלקטי, זאת אומרת, תהליך, כן, זה קצת ברור, כי יש פה את הסגולה בלב ויש את הקליפות. ויולד בנים ובנות. עשרה דורות מאדם את נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם, זה תהליך ברורי, מיהו הסגולה בלב, מיהו המרכז, מיהו העניין האלוהי שדבק בו, שהוא הולך ומשתלשל במורשת טבעית, בתכונת החיים הסיגולית, כלומר, הפלאית, העיקרה, שעוברת קודם כל מדמויות הסגולה, שהם נקראים בני אלוהים, ככה יקרא פורט שם להלן בסיס צדיקי, הם בני אלוהים, והשאר הם לא כאלה מופלאים, לא, כנראה לא כל כך ארוכי שנים, ולא כל כך גיבורים אשר בארץ, והסגולה עוברת דרכה, עד שהיא מתרכזת בגרעין האומה, שזה אברהם, יצחק ויעקב, והתכלית של הסגולה מופיעה במלוא שהיא מקומתה הקהלית, הציבורית. אז ודאי שהוא כמעט אומר את זה פה, זאת אומרת, הוא אומר את זה פה, אבל אומר מהר. ואלה לפי דבקותם, מה זה דבקותם? התחברות העניין האלוהי בהם, התחברות, זה משפט מאוד, זה מילה מאוד משמעותית, כבר אמרנו, התחברות האלוהה בנו, זה השכינה, זה ההשראה, זה כוח החיים האלוהי, זה העניין האלוהי שהוא מהווה את הנפש של החיים, של האמת היא של העולם. אבל הנה הוא הולך ומתרכז באדם ובמבחר האדם. במבחר האדם שהם לב וסגולה. שהם לב, זאת אומרת, הכוח נשמתי הוא שורה באיבר שהנשמה שורה בו, והוא הלב, ומתוך כך דופק החיים, מזרים את החיים בכל הפריפריה, באדם כולו. והם סגולה, זה דבר נפלא, דבר אלוהי, דבר... אז זה ההבדל בין לב לסגולה. בסדר? טוב.
הרב, הלב זה דווקא על עם ישראל? על העולם כולו, ההשפעה שלו על המרכז, נשמת העולם?
זה לב האדם, לב האדם. זאת אומרת שזה הלב של האנושות. פה עכשיו מדבר אלינו שאם אנחנו מחזיקים ראש חזק, ותמיד חשוב להחזיק ראש חזק בספר הכוזרי, אז אם אנחנו זוכרים את מה שלמדנו שם בחמשת המדרגות, עם הסיורים שעשינו בהמשך הספר, אז כן, התפיסה של הספר היא תפיסה אורגנית, היא ראיית העניין האלוהי כרוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חיי העולם. וזה נכון שרוח העולם הזה, שהוא האלוה בעצמו, רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חיי העולם, הוא מדריג את המציאות, הוא מעלה אותה מן המחצבים, מן היצודות אל המחצבים, מהם אל הצמחים, אליהם, אל בעלי החיים, מהם אל האדם המדבר, ומכאן אל המדרגה המלאכית, שהיא קרובה, לא קרבת מקום, אבל קרבת העניין לעניין האלוהי. כך יהיה כתוב פה, להלן במאמר רביעי, עמוד קופיו אצלכם. על כל פנים, ודאי שמשהו לב האדם, אז הוא לב העולם. אבל פה כתוב לב האדם. כי לפי דבקותם, דבקותם בעניין האלוהי, המילה דבקות זה מקביל להתחברות בהם עניין אלוהי, כמו בשורה הבאה, אלא לפי דבקותם לב אדם וסגולתו, לכל בנים כקליפות, לא דמו לעבוד, לא, אין להם דבקות, כלומר, לא התחבר בהם עניין אלוהי, ולכן הם לא סגולה ולב, הם קליפות. או בלשון משה רבנו, איך אומרים קליפות? בנים ובנות, נכון. ויולד בנים ובנות. ובנות זה כאלה שאין מה להתעניין בהם. אבל העניין האלוהי מתעניין באדם, שד, אנוש וכו'. טוב, נחזור לתחילת השיעור. מה שרציתי להגיד זה לעשות רזולות יותר גבוהה על העניין הזה של נמנה מניין השנים באלה האלוהיים. והם היו יחידים ולא קהלים, עד שהוליד יעקב 12 שבטים, כולם ראויים לעניין האלוהי, וחל האלוהיות להימצא בקהל. אלוהיות, עניין אלוהי, דבקות, חיבור. זה הכל מילים מרדפות. לימים תבוא גם המילה השגחה, בחירה. זה הכל מילים מרדפות. וחל האלוהיות להימצא בקהל. ובהם עניין השנים. אז בהתחלה ביחידים האלוהיים בהם עניין השנים, ואחר כך בקהל בהם עניין השנים. העיקר, מישהו אלוהי בו מניין השנים. אז נמנה מניין המניין ואלה האלוהים, והחל האלוהות למצא בקהל, ובהם היה מניין השנים. על פי האלוהים ההיסטוריה נכתבת. מדוע דווקא על פיהם? וכי האנשים בכללם אינם חלק מן ההיסטוריה. ובכלל מתעורד כאן בעיית תיארור. כי אם תיעוד הכרונולוגיה הוא על פי שנות האלוהים, כי אז זו דרך לשיבושים רבים. כיוון שחודשים, וכתוצאה מכך אף שנים, עלולים להיבלע בחפיפת הזמנים של שנות החיים של בני הדורות השונים. כי ההוא חי 700 שנה, והוא חי 900 שנה. נו, אז מה? והוא נולד בשנת 30 לאביו. So, עכשיו יש לך שנת 30. היא עכשיו מתחילה לך תדע באיזה, כמה חודשים הולכים ונבלעים פה בשנת ה-30 הזו. שהיא משותפת לשניהם, זו השנה האחרונה, זאת אומרת, שנת 30 בחייו, לא בכלל רק ביום הולדת שלו ילדת נועה. ואתם מבינים, בכל פנים, זה, אם אתה מתחיל למנות את המניין על פי אלוהים, אתה איך נגיד, היסטוריון רציני מרים פה גבה ואומר, כמה אתם אומרים למניין העולם? 5,779 שנה? אתם יודעים מה? יש סיכוי שלפי החשבון שלכם זה 5,700 שנה. על כל פנים משהו אחר לחלוטין. ולא ככה עושים היסטוריה, לא ככה כותבים היסטוריה. על כל פנים, הנוסחה הזאת היא נוסחה נורא מפוקפקת לעבוד על פיה. מי שרוצה ללמוד הערכה על הבעייתיות הזאת, הוא מוזמן להסתכל במערל, בביר הגולה, בביר השישי. שם הוא מדבר על זה, שזה בעיה, באמת בעיה. והשנים שלנו והשנים של היסטוריונים, יכול להיות שזה לא, לא אותו דבר. וגם המלבי מטפל בזה, בפירוש שלו במלכים, בפרק דתבר, א', שם, יש שם מהומה שם בסדר המלכים, לא מסתדר, הולכים שם לאיבוד בכולם. אז הוא מנסה לעשות סדר. על כל פנים, נוסחת העבודה הזאת היא יוצרת בעיות. ואני רוצה לדון על למה לתפוס נוסחת עבודה כזאת לא מוצלחת, שיוצרת בעיות. למה לחפש בעיות? אבל אתם כמובן לא תתפלאו מהכיוון של הדברים. אומנם ישנה כאן העמקה. מתוארכת ההיסטוריה על פי האלוהים, משום שאין ההיסטוריה תיעוד מאורעות עבר רגע. לא כל התרחשות ראויה לציון וחגיקה וזיכרון כמציאות היסטורית. זאת אומרת, אני מנסה לדון פה מה פירוש המילה היסטוריה. מה זה היסטוריה? תאמר, היסטוריה ותיאור מה שקרה. תיאור של מה שאירע, זה היסטוריה. אז זה לא נכון. היסטוריה זה לא תיאור של מה שאירע. כי לא כל התרחשות ראויה לציון ולחקיקה וזיכרון וכמציאות היסטורית. אין יכולת וגם אין כל תועלת ועניין לתעד כל מעשה שנעשה תחת השמיים. ההיסטוריה היא תיעוד של התרחשויות הראויות לציון. תיעוד מאורעות חשובים. מאורעות שבאמצעותם אפשר למתוח קו ערכי הנותן מגמה וכיוון, משמעות והדרכה לדורות העתיד. זה פירוש המילה היסטוריה. אתם מבינים? אם נשאל האם יהושע והכנסתו אל הארץ הוא צחצח כל ערב שיניים או גם בבוקר? ואם נשאל את ההיסטוריונים, מה אתם אומרים? ואולי תחקירו את הנושא הזה. אז הם יגידו את מה אתם חושבים, נכון? כי זה קשקוש. אז זאת אומרת, אבל זה שיהושע לן בעמק, או הלך בלילה, אם זה כתוב, כנראה זה לא בעל חשיבות של צחצוח שיניים, זה כנראה בעל חשיבות אחרת. זאת אומרת, מאחר שזה חשוב, אז זה צוין. ואם זה לא חשוב, אז זה לא צוין. בואו נקדם תהליכים. שלא לדבר על תורה, גם היסטוריון חילוני. לא כל דבר הוא חושב שחשוב. בוודאות. אלא הוא חושב שיש לציין בהיסטוריה את מה שחשוב. חשוב למי? לא. כל היסטוריון כותב את מה שהוא חושב כחשוב. זה ההיסטוריה. ונקדם פה תהליכים. כשהתורה או עם ישראל מתעסק בהיסטוריה, והתורה מתעסקת בהיסטוריה. יש ספר היסטוריה מיוחד בתורה. שמו? דברי הימים. הסימן של דברי הימים זה משהו חשוב. והתורה כותבת את דברי הימים. סוגריים, מכאן ראיה שכל הספרים האחרים הם לא דברי הימים. הם לא דברי הימים, אז מה הם? אם הם לא דברי הימים, הם תורה. הם ספר אנשי חמישה תורה, ספר יהושע ושופטים וכו'. אבל זה לא ספר דברי הימים. הם לא נכתבו במטרה היסטורית. יש להם מטרה אחרת. ואם אתה אומר, אבל יש שם תעודות היסטוריות, בסדר, אבל זה לא נכתב למטרה היסטורית. כי עובדה שנכתב ספר דברי הימים, זה למטרה היסטורית. והספרים האחרים, למטרה אחרת. מכל מקום, מה שאני רוצה להגיד בשלב זה, שזה משותף לחול ולקודש, כי אין כתיבת היסטוריה אובייקטיבית. כלומר, היומרה, שאולי היא נזרעה במוחות או באטמוספירה של הרחוב הכללי, כתוצאה מהשפעה אקדמית, של היסטוריה זה דברים שהיו מבחינה אובייקטיבית, כי כל היסטוריון אמור להיות אובייקטיבי, ואם הוא לא אובייקטיבי הוא לא היסטוריון טוב. אז בואו נקדם תהליכים. הסיסמה הידועה אומרת שמי שחושב שהוא אובייקטיבי זה הבעיה הסובייקטיבית שלו. זה קודם כל. וזה נכון גם ביחס להיסטוריונים, אפילו אם קוראים להם דוקטורים. זה לא עושה אותם לא בני תמותה, זה עושה אותם יותר בני תמותה. אבל שבאמת הכתיבה אמורה להיות אובייקטיבית, הכוונה היא, וצריכה להיות הכתיבה אומנם אובייקטיבית, הכוונה של אסור להיסטוריה להיות נכתבת מתוך אינטרסים, והטיית העדות ההיסטורית משורת האמת. כשאתה מתעד מה שהיה לא על פי מה שהיה, אז זה ודאי לא היסטוריה, וזה ודאי לא טוב. כלומר, על הכתיבה להיות תיעוד המראות כפי שהיו במציאות באמת. זה נקרא הכתיבה היסטורית. מכל מקום, זה שאתה אומר שמה שאירע במציאות ורק מה שאירע במציאות, את זה אתה מתעד, זה עדיין לא אומר שהכתיבה שלך היא חפה מערכים. כי גם כשאתה מתאר את מה שאירע במציאות, באמת, את בחירת המאורעות וציונם, לעולם אתה בוחר על פי עולם הערכים שלך. אתם מבינים? יהיה אדם, יהיו שני בני אדם, וישאל אותם, מה אירע פה עכשיו במקום הזה? חצי שעה האחרונה. אז אחד יעני שאירע פה שיעור, והיו פה, אני יודע, קרוב לשני מניינים של אנשים שלמדו פה בשיעור. ואחד יגיד שהיה פה פלורסנט מהבהל. מי משקר? אף אחד לא משקר. רק, הנה, כל אחד מה שחשוב לו. מה נכון? אז הם שניהם אובייקטיביים, הם מתארים את העובדה. אבל מה בחרת לציין, זה לעולם לא יכול להיות אובייקטיבי. זה מוכרח להיות באופן של סולם הערכים, של מה שאתה חושב לציין. כלומר, אין אפשרות לאינדיפרנטיות ערכית של ההיסטוריון. כי אינדיפרנטיות שכזאת היא עצמה קביעה ערכית. תגיד, לא, אני לא משנה לי כלום. זה הערכים שלך, שלא משנה כלום. אבל אין לך מצב, כמו בן אדם שהוא, אין מצב שאתה לא רוצה. כי כשאתה לא רוצה, זה רצון. אין לך מצב שבו אתה יכול להיות אובייקטיבי. כמו שאומרים, אתה לא יכול להגיד מילה שלא אתה אמרת. אז זה לעולם אתה אומר. ובמסגרת של מה שאנחנו מדברים פה, לעולם, מה שאתה אומר, לעולם זה תשקיף של עולם הערכים שלך. ברור שהקריטריון שעל פי בוחר ההיסטוריון את מה לציין ולתעד כהיסטוריה, ואת מה לפסול כעניין שאינו מספיק חשוב לכך, הקריטריון הוא עולם הערכים שלו. על כן, לעולם משקף את הכתיבה ההיסטורית את עולם הערכים העומד ביסודה. כל היסטוריה משקפת את עולם הערכים העומד ביסודה. בבואנו ללמוד היסטוריה, יש להיות ערים לערכים, לדעות ולאמונות של כותביה. על כן, מעולם בישראל היו אנשי הרוח והאמונה הכותבים את תולדותיה של האומה. ככה זה אצלנו. לשון רבי יהודה הלוי, הוא אומר את זה במאמר שני בסימן כפרד, הכהנים והנביאים הם היו במדרגת היועצים המבחינים המזהירים לאומה, הכותבים את תולדותיה, והם ראש האומה. מי ההיסטוריונים שלנו? למי יש רשות לכתוב היסטוריה? לכהנים, לנביאים. וכרבנו, מאות רבות של שנים לפניו, כותב גם יוסף בן מתתיהו בספר שלו שנקרא נגד אפיה, ספר מאוד חשוב שהיה אורי לכל בחור שבא להכיר אותו, בטח לכל תלמיד חכם. זה נמצא כיום, זה לא בשמיים ילך תמצא את נגד אפיון, זה נמצא באוצר ויכוחים של אייזנשטיין. והוויכוח הראשון זה נגד אפיון, וחשוב מאוד לקרוא את זה. אז הוא כותב שם ככה, הנה אבותינו מדור דור בחרו לתת את העבודה הזאת של כתיבת דברי הימים לידי הכהנים הבחירים והמשובחים בעם, המשרתים בבית אלוהים. והמשפט הזה נעשה בסדר נכון ויושר, כי אין רשות לכל אחד מהכהנים להיות כותב וסופר מאליו. אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר שאסור לכתוב, לא נתנו, אצלנו בעם שלנו, לא נתנו לכל אחד להיות סופר וכותב מאליו. אני מחליט, אני רוצה להיות היסטוריון, אז אני הולך לאקדמיה ולומד היסטוריה, ואני מתחיל לכתוב היסטוריה. בעם ישראל, בעבר לא נתנו שתקרה העוולה הזאת. וזה מובן מאוד, לאור מה שאנחנו אומרים פה עכשיו. כי בהעריכו, אומרת התורה, הכהן, רק אנשי ערכים ראויים לעסוק בערכים. אדם שהוא לא עומד בקריטריון הערכי, הוא אדם לא ערכי, אין הדעת סובלת שידבר על ערכים, אתם מבינים? זה כמו שאנחנו לא יכולים לסבול שאדם לא מוסרי יטיף לנו מוסר או ידבר על מוסר. זה לא, אין מצב. זה דברים שאין הדעת סובלתן. זאת אומרת, מה שנקרא אני גסרוח, אין אני אלא בדעת, והוא דעתן, והוא יודע. זה לא יכול להיות. בכל פנים בתורה זה לא יכול להיות. זה שבתקשורת רק זה מה שקורה, זה עניין אחר. אני רק אומר שמבחינת בית המדרש והתורה והשכל הישר והמוסר, זה מה ש... זה נכון. רק אנשי ערכים ראויים לעסוק בערכים. הכהנים והנביאים הם היודעים להקשיב לזרמי העומק המניעים את העולם בשורשו. הם הראויים להיות היסטוריונים בישראל ובעולם. כתיבת ההיסטוריה מעצבת את עולם הערכים, מחנכת ומדריכה. השפעה גדולה לסיפור ההיסטורי על עיצוב רוח האדם, העם והאנושיות בכלל. שאלות חשובות מאוד הן השאלות מי הם אבות העולם, מהי דמות האדם המשתקפת לעינינו מדפי ההיסטוריה ומהן המגמות המניעות אותם. התשובות לשאלות אלה וכדוגמתן מכתיבות במודע ושלא במודע את המובן מאליו הכלל האנושי, ומתוות את גבולות הגזרה הגותיים והמוסריים של רוח האדם. כשם שההיסטוריה שהעולה ממנה הוא שכוחות גסים וקשים מניעים את המציאות, מקצצת את כנפי הרוח, כך ההתבוננות בדמויות מופת ההיסטוריות של תקופות הגודל האנושי יוצרת אמון באפשרות הטוב ותביעה מתמדת לחתירה למסגר. הידיעה שענקי רוח, אנשי אלוקים ואדירי מעש היו אבותינו, נביאים וגיבורים ומלכים, כמו הידיעה שהצימאון לאינסופיות האלוהית שבשאיפות האלוהיות היו המכונן עמים וציביליזציות, דתות ואמונות, שיטות מוסר והשקפות חיים, ידיעות שכאלה מתפקידה הראשי של ההיסטוריה לשמר ולקבע בזיכרון ההיסטורי. כי על ידי התבוננות בפסגות אלה ושכאלה שאליהם הגיע אדם בתרבות בעבר, מתאפשרת מתיחת הקו מפסגה לפסגה, ליציאה מתעת הרמה, שממנה תוכל רוח האדם לשאוב את ערכיה, כי לרמה זו היא מחויבת, ועל פיה תתבע את תביעותיה הפנימיות בדורות הבאים. אלה מפסוקים, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שימו אליי רודפי צדק, מבקשי השם, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרת יכול אליכם. והגמרא אומרת, לעתיד לבוא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נע אצל אבותיכם, ויוכיחו אתכם. המבט על האבות הוא יוצר מתח מוסרי, יוצר תביעה ערכית. מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, צריך לומר כל אדם מישראל. אם כן, ההיסטוריה זה סיפור של מה שחשוב, והיא דרך ליצור תודעה של מה שחשוב. כרוניקה של ערכים היא עניינה אמיתי. מתאר איך האידיאל, התוכן, הערכים, הולכים ונותנים את רישומה במציאות ובחיים, בעולם ובתרבות האדם. זה פירוש המילה היסטוריה. זה פירוש המילה היסטוריה, ואם לא משמעותה, אתם יודעים, באורות, בכלל בכתבי הרב, אז היסטוריה מופיעה עם תף. הרב ציודה הרב, לפי רוב ככה היה כותב, ובמקום שלא, אז הרב ציודה ישלים את זה, אני חושב. אבל בכל פנים, הוא אומר, היסטוריה הסתיר. כן? זה באמת אלוקים באינקוגניטו, זה ההיסטוריה. אלוקים בניסטה, זה ההיסטוריה. זה ההיסטוריה שלנו. על כן, על פי האלוהים, קובעים אנו את התיארוך הממשי. ברוח דברי רבנו כאן, שהערך האלוהי, הנשמתי, המגמתי של הכל, הוא נותן את הערך המציאותי. עולים גם דברי אור החיים הקדוש, המסביר בבראשית את הפסוק, היו בני פרץ, חצרון וחברון, מדוע בשונה מכל רשימת צאצאי יעקב הבאים מצרימה, על בני פרץ משתמש הכתוב במילה ויהיו. כתוב, בני ראובן, ויהיו בני פרץ חצרון וחמון. למה כתוב עליהם ויהיו? מתעורר אור החיים הקדוש, והוא אומר, בטעם אומרו ויהיו. רמז כי לאלה יקרא הוויה, ואין כמותם. לצד כי מהם יצא חוטר לישי, ומשיכנו, מלכנו, אשר יהיה לנס עמים, אליו גויים ידרוש. הם אלוהים, הם המשיח, הם הגרעין המשיחי, זו הוויה מיוחדת. כי משהו חשוב, אז הוא ההיסטוריה, אז לא יש הוויה. על כל פנים אני אנסה לראות לכם שהכיוון הזה של רבנו, טוב, הוא לא צריך חישורים, אפילו לא מאור החיים קדוש. אני רוצה להגיד שזו התפיסה של התורה בצורה בסיסית. מתבטאת בגישה הזו תובנת העל של רוח ישראל העצמית, המקבעת את התודעה שההיסטוריה חתומה בחותם אלוהי מלא. מה זה היסטוריה? זה התגלות הקדוש ברוך הוא. זה פירוש המילה היסטוריה. מה זה התגלות הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, וגם בדיוק מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל גם בלי עכשיו הסברה מפורטת, ודאי שהקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי חשוב שיש. והיסטוריה אלוהית, זאת אומרת, היסטוריה שהדבר הכי חשוב שיש נותנת רישום. זאת אומרת, הכי חשוב שיש זה מה שנותנת רישומו במאורעות. ובמקום שהכי חשוב נותן רישומו במאורעות, מאורעות כאלה שהם מתנהלים על פי הדבר הכי חשוב שיש, על פי הקדוש ברוך הוא, זה היסטוריה. ורק זה היסטוריה. ורק זה הוא הגורם היוצר לנו עניין בהיסטוריה. תגידו, נו, אבל אני לא יודע, לא יודע, זה בסדר, אבל אני עכשיו רוצה לדעת בדיוק לפני כמה זמן נברא העולם. ועכשיו פתאום דאגה נכנסה בליבי, כי אולי זה לא לפני 5,700. אז מה אכפת לך מתי העולם? זה שטויות. כי מה שצריך להיות אכפת לך, שההיסטוריה האלוהית, גם בכלל, למה אתה צריך לדעת לפני כמה זמן היה בריאת העולם? כי בריאת העולם, כמו שדיברנו, זה דבר חשוב, נכון? מה כל כך חשוב בבריאת העולם? מישהו זוכר?
משהו אלוהי.
משהו אלוהי, כי מה פירוש המילה בריאה? זה מה שמבליט את התוכן האלוהי. אנחנו שומעים מה שאנחנו אומרים עכשיו? בריאה זה מה שמבליט את התוכן האלוהי, אבל לפני שניה אמרנו שזה ההיסטוריה, נכון? לכן המניין לבריאה הוא חשוב. אבל מניין הבריאה, לא אכפת לנו פה עכשיו הכרונולוגיה של אנשי האקדמיה. לגבינו הם בלבלי מוח, משאין לו מה לעשות, וסובל מתרבות שעות הפנאי. אז שיתעסק בכל מה שמתעסקים, הבריאות. אבל לנו אין פנאי, ואין לנו תרבות של שעות פנאי. כי אצלנו, מה זה פנאי? יש לך פנאי, תלמד תורה, תעשה משהו חשוב. מה זה פנאי? אין לי מה לעשות, נמצא, משום מה. אין יהודי קשר כזה. על כל פנים, אצלנו, הצדדים האלה פשוט לא מעניינים אותנו, הם שטויות. אבל זה חשוב להם. גם חשוב להם לתאר כמה פרפרים ישנה וכמה... כמה גרגירי חול יש על 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 קרקעית אגם ויקטוריה. תבדקו. לנו אין לנו זמן לשטויות האלה. זה לא מעניין אותנו.
ככל
שיודעים
יותר, זה לא מגלה את
המציאות. אני שואל עוד פעם. אם אני יודע כמה גרגירי חול יש על קרקעית אגם ויקטוריה, אז על ידי זה אני יודע משהו יותר טוב ביחס למציאות האלוהית. אני חושב שלא, אני חושב שזה בזבוז זמן, בגלל שמה אכפת לך אם יש 2,000,000,000,000 או 2 מיליארד? זה קריטי. לא קריטי, יש מה שנקרא, שנייה, תראה, צריך לדעת שבמציאותו, הרעיון הבסיסי שלך הוא צודק, אנחנו צריכים לדעת את הכל. אחד מהדברים החשובים שאנחנו צריכים לדעת שיש שטויות במציאות. זה גם כן נלמד במציאות. יש שטויות, יש מקרים, יש דברים לא חשובים. והם נמצאים למה? הם נמצאים כדי שנדע מה כן חשוב. מבין? כמו שנמצא הרע, כמו שנמצא ההדר, כמו שנמצא מקיצור. אז יש כל מיני דברים שתגיד, הם לא צריכים להיות. לא, אין דבר שלא צריך להיות. אבל הנקודה היא, אתה צריך לתפוס כל דבר ולסדר אותו לאיך שהוא צריך להיות. ואז הכל יהיה מסודר. הדוגמה עכשיו של כמות הגרגירים, אז זה דבר מאוד חשוב, כי באמצעותו אני מסביר מה זה שטויות. מבין? אז בסדר. אז זה דוגמה כדי להגיד, תראה, יש דברים יותר חשובים. שלא לדבר תוספות יותר חשוב, אבל עוד כל דבר אחר יותר חשוב. כי אין לזה שום נפקמינה, אבל לא יכול להיות לזה שום נפקמינה. במסגרת זאת, תדע שיש דברים בעולם שאין להם נפקמינה. במסגרת זאת, אתה אמור לחפש ולהתעניין ולפזר את משאבי כוחותיך, הפיזיים, הפסיכיים והמנטליים, בכיוונים יותר קונסטרוקטיביים, מה שמתאימים למה שחשוב ולא לדברים לא חשובים. במקום שאתה עושה את הכל חשוב, באותה מידה. זה דומה לכל העדה כולם קודשים. זה פשוט לא נכון. כן.
לא הבנתי, זה לפני בריאת העולם. זאת אומרת, היה עולם, אבל שלא היה בו שום רצון אלוקי.
זה לא הנושא שלנו עכשיו, ואני לא עונה לך, רק אני חוזר על משהו חשוב שכן תדע, שהוא, שפירוט של המילה בריאה, זה כל מה שמבליט את המציאות, את חותם המציאות האלוהית במציאות. זה פירוש שנקרא בריאה.
אז ההבדל בין דברי הימים לשאר התנ"ך זה שהתנ"ך זה הוראה ישירה ודברי הימים זה הוראה עקיפה על ידי הצגת ההיסטוריה?
לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שדברי הימים, באמת דברי הימים, אם לומדים טוב את דברי הימים, זה בא להגיד לך מה חשוב בהיסטוריה? בית דוד. זה חשוב בהיסטוריה. כי כל דברי הימים הוא סביב בית דוד. זה מלמד אותך איך לומדים היסטוריה. מה היסטוריה? הכל נהרג סביב הדבר הכי חשוב. מה הדבר הכי חשוב? האלוהים. עם האלוהים, בית דוד. וזה הרעיון המרכזי של ספר דברי הימים. אז מזה למדת שזה נקרא היסטוריה כהיסטוריה. ועכשיו כל אחד מספרי התנ"ך, להרחתי, חלקים מאוד משמעותיים של דברי הימים, פשוט עזרא הסופר עשה העתק הדבק. לקח משם, והטיל, שאני יודע, שנה פה, שנה שם. בסדר, זה לא נבואת ספר דברי הימים, זה רוח הקודש. אז מותר לשני נביאים להתנבא בסגנון אחד, במיוחד שזה עוד שני נביאים, הוא רק מעתיק את דברי הנביאים אחרים. ובמקום, מדי פעם, עורך אותם, משלים אותם, מוסיף חלקים משלו, זה בסדר גמור. אבל כל פנים, ברור שזה הספר. אז מה למדנו? שגם מה שזה היסטוריה, אז מה שמסופר בספר מלכים זה גם היסטוריה. אבל ספר מלכים לא נכתב בשביל ההיסטוריה. נכתב בשביל מטרה אחרת. בשביל מה נכתב? כדי שנלמד מה החטא גורם, איך שוקעת שמש המלכות הישראלית. כתב את זה ירמיהו, כדי שנצטער. משלים את ספר ירמיהו, ספר ריחה. קיצור. עכשיו צריך לדון כל ספר מה עניינו. אבל כל הספרים אין עניינם היסטוריה. עניינם נושא מסוים. עכשיו הם מנצלים סיפורים היסטוריים לצורך העברת המסר הזה. אבל המטרה היא לא כדי שתדע את מה שירה בהיסטוריה, ולא שתדע מה המרכז בהיסטוריה, אלא נושא מסוים. כן. אז עוד פעם, אני קורא לכם את הפסקה האחרונה עוד פעם, מתבטא בגישה זאת תובנת העל של רוח ישראל העצמי, המקבעת את התודעה שהיסטוריה חתומה בחותם אלוהים מלא. ורק חותם זה הוא הגורם היוצר לנו עניין בהיסטוריה. הדיוק התיארוכי מצד עצמו הוא זניח בחשיבותו. לעומת ראשוניות מעלת יצירת התודעה הערכית האלוהית שביסוד המציאות והתנהלותה. אז אם אנחנו לא נדע בדיוק באיזה חודש או כמה שנים היו, בכל פנים, לעם ישראל זה פשוט לא חשוב. תגיד, זה כן חשוב. בסדר, אז תתעסק בזה, מי שחשוב לו. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בתורה, באמונה, פה, בערכים של תורה ואמונה, זה לא חשוב. זה פשוט לא חשוב. כך ורק כך, ועל פי הגישה הזאת, כתבתי פה בהערה, ואומנם בכרונולוגיה זו לא מן הנמנע שתהיינה חריגות ממניין השנים ההיסטוריה החילוני הפשוט. יכול להיות, אבל זה פשוט לא מטריד אותנו. ואין בזה שום קושי, לא צריך לתרץ את זה בכלל. כפי שמבאר המהר"ל בכתביו הרבה מאוד פעמים, הוא חוזר על זה, שחז"ל לא דיברו רק מעניין המהות. והנוקדנות הכרונולוגית אינה מעניינם. אז זה פשוט לא מעניין אותם. זאת אומרת, יש הרבה מצבים שבהם היסטוריונים אומרים שאירע דבר אחד, וחז"ל אומרים על אותו מאורע תיאור אחר. אז איך מלמד אותנו המהר"ל? הוא אומר, שמה? לא ההיסטוריונים הם לא מדווחי אמת. המהר"ל מלמד, דווקא יכול להיות שההיסטוריונים מדווחי אמת של עולם הערכים שלהם. אבל זה לא הנושא שלנו. כי חז"ל הם מדווחי האמת. לא מבחינת איך זה נתראה, איך מערות של המבט הפלסטי, החיצוני, מה הוא הבחין שם. זה לא משנה לנו. תפוס את המהות, את הערך, את המשמעות. ותמיד חזל מדברים מבחינת האמת. אז יש כאלה שמדברים מבחינת מה שאירה מבחינה פיזית, וחזל תמיד מדברים מבחינת מה שאירה מבחינה אמיתית, מהותית. וזה חשוב. ואני אוסיף לכם, כי זה הנקודה שלפעמים מבלבל את האנשים. תראו, נשים להגיד, אז מה יוצא? חזל לא אומרים את האמת, הם רק אומרים מבחינה ערכית. מה אתם אומרים על המשפט הזה? שהוא לא אמת. ככה צריך להגיד, המשפט הזה הוא לא נכון. כי המשפט הנכון הוא, חזל, הם מדברים מבחינת האמת. כי פה מתעוררת השאלה מה זה אמת. תשובה, אמת זה תיאור המצב כמו שהוא. עד כאן הגדרת המושג אמת. תיאור הדבר as is. זה אמת. רק עכשיו, פה מתעוררת השאלה, מה זה מצב כמו שהוא? האם ההוא זה איך שאתה רואה אותו בחושים שלך פלסטית? זה נקרא הוא, מה דעתך שמה שאתה רואה בחושים זה ממש לא הוא. זה רק מציאות פיזית, היא תלוית זמן והיא משתנה, והיא ודאי לא הדבר מצד עצמו. אין דבר פיזי שהוא לא שאלה של זמן עד שהוא לא יהיה. אבל דבר שהוא לא קיים הוא בטח לא אמת. יוצא שבהעמקה, שאתה מדבר על האמת, תיאור הקיים, תיאור המצב הקיים, אבל זה לא קיים. זה קיים כמה שניות. יש דבר שקיים שנייה, יש קיים שתי שניות. יש דבר שקיים שתי שניות בחזקת מיליארד. אבל אם זה דבר שהוא תלוי זמן, הוא לא באמת קיים. אמת קיימה, שקרה לא קיימה. לא קיימה זה לא השאלה, אם זה קיים שנתיים, אז זה קיים. לא, אם אחרי שנתיים זה יתעדה, אז זה גם לא קיים. על כל פנים, באמת מבחינה קיומית ממש. אבל מגמה, נשמה, תכלית, ערך, אידיאל, זה לא מוקמה בזמן. זה קיים. זה ממש לא אוריינטציה של ילדים, שאצלם הקיים זה מה ששולחים את הידיים קדימה וממששים בזה, וזה קיים. אבל זה ילדותי. ומה שאמרתי לכם עכשיו זה היה מבוגר. וכדאי להשתחרר בצורת ההסתכלות הילדותית, להסתכלות המבוגרת. האמת זה לא המתאר הפיזי. האמת הקיימת זה המתאר הנשמתי, המגמתי, האידיאלי, התכליתי. כשהמציאות הפיזית משתנה על פי זה. ואילו המציאות האידיאלית, המציאות המגמתית, המציאות הנשמתית, המציאות הפנימית, היא המציאות באמת. אתם יודעים, יש בעם ישראל מקצוע בתורה שנקרא חוכמת האמת. ומה עוסקת חוכמת האמת? אומרים שאנחנו לא יודעים. אתם צודקים. אבל השמועה אומרת שהיא עוסקת במה שדיברנו עכשיו. היא עוסקת במגמות, בתכליות, בנשמות, בנצח, באלוקי, בקיים באמת. זה פירוש המילה באמת. זה באמת פירוש המילה באמת. ואחר כך השימוש במילה באמת, כמו שהיא מוברכת בפי כל, זה לא כל כך באמת. זה רק באמת ככה הם אומרים. אבל מה שהם אומרים זה כמו מה שעל פי רוב כולם אומרים. תדעו לכם, הכלל אומר, הרב כותב את זה באיזשהו מקום, הרב קוק כותב את זה באיזשהו מקום. תמיד מה שכולם אומרים, הנחת העבודה צריכה להיות שזה לא נכון. ביחס לדעות, אמונות, הרעיונות החשובים, מה שכולם חושבים, תיזהר מזה. בטח זה לא נכון. זאת אומרת, זה הכלל, נכון? כלל יש יוצאים מן הכלל, אז זה רק מה שנקרא פסילה גורפת, זה לא פסילה קונקרטית, כי כל דבר צריך לבדוק, ואומרים, זה לא נכון, כוונה, צריך לשפץ את זה, צריך לברר את זה. כי, אז במסגרת זאת עשינו תרגיל אחד, תזכרו אותו, הוא נקרא ברור, מה פירוש המילה אמת ומה זה אמת. טוב, כל פנים, על כן, התורה, בהיסטוריה של התורה, היא מתארת את הדברים באמת. אילו היסטוריונים, הם לא מתארים את הדברים באמת. הם רק מתארים את הדברים כפי שהם ראו שקרה. וזה ממש לא באמת. ככה נסלוח הנכון. אל תרדו מזה. כי כשמדברים לא נכון, זה מטמטם את המוח. אז צריך להתרגל לדבר נכון. טוב, שנייה, אני רק אגיע פה לסוף השורה. כן, אז עוד פעם, מתבטאת גישה זאת, תובנת העל של רוח ישראל עצמית, המקבעת את התודעה שההיסטוריה חתורה חותם אלוהים מלא, ורק חותם זה הוא הגורם היוצר לנו עניין בהיסטוריה. הדיוק הרוחי מצד עצמו הוא זניח בחשיבותו, לעומת ראשוניות מעלת יצירת התודעה הערכית האלוהית שביסוד המציאות התנהלותה. זה חשוב. שהמציאות היא אלוהית, זה חשוב. שהמציאות היא בריאה, זה חשוב. וההיסטוריה זה רק על פי האלוהים. כי במקום שיש אלוהים, זה היסטוריה. השאר, בנים ובנות. בבחינת בנים ובנות. כך ורק כך מותחים אנו את קו המניין לבריאת העולם. זה נקרא חשבון לבריאת העולם. בזאת יש לנו קשר לבריאת העולם. את ראשית הקו הזה בירר וסרטט לנו משה, הנביא שגילה הנעלם של ערך נשמתנו והווייתנו. אתם זוכרים? מה זה הנעלם, נכון? הוא גילה את הנעלם. גילה את דבר התחברות האלוה בהם, והיותו מנהיגם, כפי רצונו, כפי עובדם אותו. גילה הנעלם, ואמר איך היה חידוש העולם. הנביא שגילה הנעלם של ערך נשמתנו והווייתנו, ובקונטקסט הערכי הזה הוא תיאר גם את המשך כרונולוגיית העולם. שלא בקונטקסט האלוהי, אין לנו עניין בכרונולוגיה. זה פשוט לא מעניין אותנו. בכלל, מי שמתעסק מה שהיה בעבר, על פי בחור, על פי רוב, הייתי צעיר, היה כך וכך, זה טיפוסים בבתי אבות. יחלנו בפלמ"ח. אדם צעיר, לא מצטק מה שיהיה בעבר, דבר קדימה. אנחנו יודעים לעשות, אחרי מפניך. אז מה יש לך בכלל להתעסק בעבר? זה חולשת רוח להתעסק בעבר. כל הסיבה שאנחנו מתעסקים בעבר, זה רק בגלל שעבר אלוהי הוא. מה פירוש המילה אלוהי? האוריינטציה הראשונית שלנו במושג אלוהי, על פי משה רבנו, זה מה שיהיה. כי יבוא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, יבוא אבותיכם לגדל לכם, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם?
יש.
אשר יהיה. העבר שלנו מתחיל מן העתיד. כיוון שיש לנו עתיד, והעתיד הוא אלוהי, והאלוהי הוא העתיד, עכשיו בואו נתחיל לדבר על ההיסטוריה שלנו. זה הגישה של התורה, לתורת משה. בקונטקסט הערכי הזה תיאר גם את המשך כרונולוגיית העולם משה רבינו. שלא בקונטקסט האלוהי, אין לנו עניין בכרונולוגיה. אמנם במתאר האלוהיים, הכרונולוגיה היא מעצבת את קווי הדמות העליונה של עמנו. יש לנו עניין מאוד גדול בהיסטוריה, בקונטקסט האלוקי. כי זה אנחנו. כשאנחנו לומדים ההיסטוריה, אנחנו לומדים עלינו, באמת. עלינו בנשמה, עלינו במגמה, עלינו בדמות העליונה של העם שלנו. טוב.